פרק למד א', פסוק א'. ופלישתים, ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאוהו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנוסך אליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני ויתעללו בי. ולא אבה נוסך אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. ויער נוסך אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו וימות אמו. וימות שאול ושלושת בניו ונוסך אליו גם כל אנשיו ויום הוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהן. ויהי ממחרת ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע, ויכרתו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם, וישימו את כליו בית השטרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שם. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביות בניו מחומת בית שם, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם ויקדרו תחת האשל ביבשה ויצומו שבעת ימים. אפילו אנחנו, שידענו על הסוף הזה עוד מהפרק על בעלת האוב, מחר אתה ובניך עימי, לא ציפינו לסוף כל כך קשה לשאול כמו שהוא מתואר. לא רק ששאול מת, ולא רק שבניו מתו איתו, אלא שאחרי המוות, גופתו של שאול סבלה מהתעללות קשה, מביזוי נורא, שהוא לא רק ביזוי פרטי של גופת שאול המת, אלא זה ביזוי של כל עם ישראל. ורק זכותם של אנשי יבש גלעד עמדה לו לשאול, בסופו של שאול נושק במעשה הראשון שעשה כמלך. בואו נזכר במעשה הזה. שאול, אחר שנמשך למלוכה, חזר לכפרו, חזר לעירו, והמשיך לעבוד את האדמה כעיקר פשוט, עד שקרה האירוע שהפך אותו למלך ממש. והאירוע הזה היה הצרה שנחתה על אנשי יבש גלעד, באיזה פרק, פרק י"א כמדומני, הצרה שנחתה על אנשי יבש גלעד, כשנחש מלך בני עמון, נתן להם אולטימטום להשתעבד לו ולמכור כל עין ימין לאנשיהם, והם פנו בקריאת עזרה נואשת אל כל אנשי ישראל, ומי שנענה לקריאה הזאת היה שאול. המעשה הראשון של שאול כמלך, וזה המעשה שהפך אותו בעצם למלך, היה ההתנערות שלו. הוא חוזר מהשדה, שומע את הדבר, כולם, הוא רואה את כולם בוכים, שואל על מה בוכים, מספרים לו. שאול מיד מגייס את העם, שולח צו גיוס לעם, מתנפל על נחש מלך בני עמון, ומציל את אנשי יבש גלעד באופן פתאומי, ושמחה גדולה, ובעקבות זה חוזרים וממליכים את שאול בגלגל. והנה אנשי יבש גלעד זוכרים לשאול חסד זה שעשה איתם בתחילת דרכו, והם עושים לו חסד של אמת, חסד אחרון בסוף דרכו. הם מסכנים את עצמם, מגיעים לחומת בית שאן, גונבים את עצמותיו של שאול, את גופתו המוקעת על החומה, וגם את גופות בניו, וקוברים אותם באדמת, יבש. מצמים שבעה ימים כביטוי לאבל על מותו של שאול. בעצם צריך לומר שאם מישהו הציל את כבודה של האומה ואת כבודם של שאול ובניו, ובאמת אנשי בשגילת במעשיהם. אבל לא רק ההיבט האישי הזה כל כך כואב, אלא גם מן ההיבט הלאומי, תשימו לב שקרה כאן אסון לאומי גדול. לא רק שנפלו חללים רבים בהר גלבוע ואין כתוב מספרם, אלא שהדבר הזה גרם לתוצאה התיישבותית קשה, פסוק ז', ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל וכינת השבו לבניו, ויעזבו את הערים וינוסו, ויבואו פלישתים וישבו בהם, וזה מחזק את הסברה שמטרת הפלישתים במלחמה בעמק ישראל הייתה ליצור איזה רצף של התיישבות ושלטון פלישתי על כל השפלה, עד העמקים ואולי עד בקעת הירדן. כך יש טוענים שהפלישתים, על כל פנים בית שען היא לא עיר ישראלית בתקופה הזאת. בית שען בתקופה הזאת, לפי מה ש... לפי ממצאים ולפי דעת החוקרים, בתקופתו, בתקופה של קדם דוד, בית שען היא עיר כנענית עדיין, ובתור עיר שנמצאת במיעוט ובתחת... במתח עם הישראלים שנמצאים מצפון ומדרום לעיר הזאת, העיר הזאת קרתה ברית עם הפלישתים, והפלישתים בעצם שלטו על, לפחות מהמלחמה הזאת ואילך, ויש אומרים גם לפני כן, שלטו על עמק ישראל, שלטו על העיר בית שען, ולכן הם תוקעים את גופת שאול בחומת בית שען כדי לבשר את ניצחונם הגדול למי? לתושבי בית שען ולעצמם. בית שען איננה עיר ישראלית. מתי היא הופכת להיות עיר ישראלית? בוודאות רק מימי שלמה, על פי החפירות הארכיאולוגיה. אתם מכירים את תל בית שען? תל בית שען זה לא החפירות של בית שען שמטיילים בהן, שזה בית שען הרומית הביזנטית, אלא התל שמתנשא גבוה גבוה מעל העיר הביזנטית שנמצאת, שנחשפה בשנים האחרונות. התל הזה נערכו בו חפירות כמה וכמה עונות ונמצאו שכבות. השכבות הישראליות הן מתקופתו של שלמה. כן, מי רוצה לשאול? אז מה שרציתי לומר, שהמלחמה הזאת הביאה גם לתוצאות עגומות מאוד מבחינה התיישבותית, כאשר הפלישתים יוצרים רצף התיישבותי עם עבר עמק ישראל ואולי אפילו עמק הירדן. כן. נושא חשוב שצריך לדון עליו פה כמובן הוא ההתאבדות של שאול. שאול מבקש מנוסח אליו לדקור אותו, להרוג אותו, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. מנוסח אליו אינו מוכן לכך, ולכן שאול נופל על חרבו ומת. מותר? כן. אסור? שאלה גדולה. מה, מי אמר כן?
מותר.
למה מותר?
קראתי פעם פירוש שאם יש ביזוי המלך או משהו כזה, זה לא זוכר בדיוק, אבל המסקנה הייתה שזה נכון.
אני יודע שהוא...
אז מה הוא? הוא יודע?
אני יודע שהוא לתמוד בפירוש.
אז זה ברור ששאול ידע שהוא עומד למות. זה ברור. והשאלה הייתה, מי יקדים את המיטה? הוא, ובכך ימנע התעללות בו כחי, כן, וכמלך ישראל החי, או שהפלישתים יתפסו אותו חי ויהרגו אותו בעינויים קשים. את העינויים אנחנו רואים אחרי מותו, הם מתעללים בגופה. אבל אם הם היו תופסים אותו חי, הם היו מתעללים בו חי, כמו שמצאנו, איפה מצאנו שמתעללים במלך חי? צדקיהו למשל, לא מלך שופט, שמשון. שמשון בסוף, כן. את שמשון יכול להיות שמת לא התכוונו להרוג, אבל צדקיהו כנראה מת, לא כתוב בפירוש, אבל כנראה שהוא מת בעקבות ההתעללות הזאת, הוא נעלם, אחרי שעברו את עיניו, הוא לא ממשיך לתפקד, וכנראה שהוא מת, והרגו אותו, אבל הרגו אותו לא באופן מכובד, אלא בדרך של איסורים קשים, של עינויים, וזה בדיוק הדבר שמפניו חושש שאול, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. מה? נכון? נכון. לא, אז עכשיו, טוב, רק רגע. בבראשית רבה, בפרשת נוח, על הפסוק שאוסר עיבוד עצמו לדעת, מה הפסוק הזה? במלחם לנפשותיכם את ראש, אומר המדרש, יכול כשאול ובניו, תלמוד לומר אח, אח את דמכם לנפשותכם לדרוש. כלומר, בפשטות הכוונה היא, האח בא למעט את המקרה של שאול. שאול לא כלול באיסור של אח את דמכם לנפשותכם לדרוש. למה? כי שאול פעל בהתר. כך עולה בפשטות מתוך המדרש רבה. בראשית רבה על הפסוק בפרשת נוח. ומה היתר? מה סיבת היתר? ראשית, ברור ששאול עומד למות. כלומר, מדובר כאן לא במקרה שיש כאן עיבוד עצמו לדעת, שיכול להיות שאם הוא לא היה מאבד את עצמו לדעת, הוא היה חי. שנית, הוא עושה את זה כדי למנוע התעללות ואיסורים קשים. ושלישית, כל זה לא כתוב במדרש רבה, אבל אם אנחנו מנתחים את המקרה ומנסים להבין מה פשר היתר, שלישית, יש כאן עניין של כבוד לאומי. כלומר, ההתעללות בשאול איננה רק התעללות שתגרום לו סבל, מוות מתוך סבל, אלא זאת התעללות שתגרום ביזוי גדול, לא עצמו, למה שהוא יצג כמלך ישראל. מכל הסיבות האלה, חז"ל כנראה הצדיקו את ההתאבדות של שאול. ויודע. ומזה באמת פסקו להלכה, שמי שיודע שמותו יבוא על ידי הגוי, והוא חושש ממוות בייסורים קשים שהוא לא יוכל לעמוד בהם, אז מותר לו להקדים את מיטתו. הדבר הזה עורר ויכוח גדול שאני לא רוצה עכשיו לעמוד עליו, זה נושא מעניין של עצמו. לא, הוויכוח התחיל עוד בימי הביניים. בגזרות תחתת, באמת אפשר לתת איזה שיעור בפני עצמו, אבל זה מרחיק אותנו מאוד מהתנ"ך. בגזרות, לא תחתת, אלא בגזרות התנור, במסע הצלב הראשון, נפסק לראשונה היתר עיבוד עצמי לדעת מתוך חשש של אי עמידה בגזרות דת. כלומר, ההלכה הפשוטה היא שעל עבודה זרה ייהרג ואל יעבור. אבל בפשטות ההלכה של ייהרג ואל יעבור אומרת שאדם צריך להרג על ידי הגוי ולא לעבור. אפילו אם הגוי מאיים עליו, אם אתה לא עובד עבודה זרה, אני ארוג אותך, אז עדיף שיהרג ולא יעבוד עבודה זרה. ועל כן, פשוט הדבר שכנגד הרצון, אתם יודעים שבגזרות תתנו, אפשר היה להינצל. מי שהיה, לא, אפילו לא עובד עבודה זרה בפועל, מי שהיה מסכים ללכת להתאבל בכנסייה, היה מציל את חייו. אבל זה ודאי אסור. ודאי היה צריך על זה דין של ירד ואל יעבור, וזה פשיט. ובאמת, בתיאור של מה שקרה בגזרות התנור, יש לנו תיאור היסטורי של יהודי בשם רבי שמשון, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, חוץ מזה שהוא חי 40 שנה יותר מאוחר, אבל הוא נותן תיאור מפורט ביותר של מה שקרה במגנצה בעיקר, בגזרות התנור. הרבנים של הקהילה ותלמידיהם, הם הושיטו צווארם לשחיטה, כך הוא מתאר. הם חיכו שהגויים יהרגו אותם. אבל בתוך החצר שבה הסתתרו יהודי מגנצה, אגב, זה היה בדיוק לפני, שם עכשיו, תתנו, דלת אלפים תתנו, זה היה באחד השבועות, בג' סיוון, דלת אלפים תתנו, 900 שנה לפנינו. ובכן, בחצר שבה הסתתרו היהודים במגנצה, נאמר שבעצם, בייחוד הדבר, והדבר הזה קשה מאוד, בייחוד הדבר נאמר לגבי ילדים. ילדים, אם הם יישארו בחיים, יחטפו אותם וינצרו אותם ויגדלו אותם כנוצרים, לכן הם הרגו לא רק איש את רעהו, אלא הם הרגו גם את הילדים הקטנים. והדבר הזה הוא קשה מאוד מבחינת ההלכה, וההסתמכות שלהם הייתה על המדרש רבה הזה שאומר, יכול כשאול תלמוד לומר אח. כלומר ששאול איננו כלול באיסור ההתאבדות, והם אמרו אותו דבר, מי שלא יוכל לעמוד בגזירה, מי שלא יוכל לעמוד באיום ועלול לוותר על אמונתו ולהתאבל לנצרות ולהתגדל כנוצרי, עדיף שיאבד את עצמו לדעת ולא יעמיד את עצמו במבחן. או מישהו שאפילו אם הוא יסרב, ברור לו שהוא יסרב לגזרה, אבל הגויים עלולים להרוג אותו במיטות משונות, יכול לאבד את עצמו לדעת. ומה שמתואר שם זה שהמעשים של איבוד עצמי לדעת היו מעשים שכללו המון. קבוצות שלמות איבדו את עצמם לדעת. נשים וילדים, תיאורים מזעזעים, עם שמות, עם תיאור בדיוק איך הם איבדו את עצמם לדעת, דברים קשים ביותר. קשה מאוד, רבותיי, מהמקרה הזה של שאול, להרחיב את ההיתר של איבוד עצמי לדעת לכל המקרים שמתוארים שם. וקשה להבין על מה הם סמכו, זאת האמת. קידוש השם, פירושו של דבר, יהרג ואל יעבור, אבל לא יהרוג את עצמו. יהרג ואל יבור, זה קידוש השם. אבל לא, לא נאמר בשום מקום שיהרוג את עצמו. יש על מה לדבר. אני לא מתכוון להרחיב כאן את הדיבור, אני רק רוצה לומר. מותו של שאול הפך להיות התקדים למקדשי השם בתתנו, שאיבדו את עצמם לדעת על קידוש השם, וראו את ההיתר לכך במעשהו של שאול ובדברי המדרש רבה, שאומר ששאול לא נאשם באיבוד עצמו לדעת. זה הבסיס לכל ההתנהגות של גזירות תתנו. והאם זה באמת משמש בסיס מספיק? לא ברור. זה, בקיצור אומר, לא ברור שזה בסיס מספיק. הוויכוח הזה התרחש לאחרונה בין שני רבנים, שניהם נוחם עדן. ויכוח קשה מאוד, אני מוכרח לומר, ומלווה בוויכוח באמת קשה בין הרב גורן, זיכרונו לברכה, והרב מריה, זיכרונו לברכה, בעניין הערכת ההתאבדות של אנשי מצדה. הרב גורן כתב מאמר שבא להצדיק את ההתאבדות של אנשי מצדה על אותו בסיס של תתנו ועל אותו בסיס של שאול, להגיד שאנשי מצדה נהגו על פי ההלכה כשהם איבדו עצמם לדעת. הרב נריה לא כל כך נכנס לנושא של אנשי מצדה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם במצדה. אנחנו לא יודעים מה הם חשבו ומה הם ידעו ומה... לא ברור כל כך העניין, ואין טעם גם לשפוט את אנשי מצדה היום, אבל הוא בא לחלוק באופן עקרוני על זה שהרב גורן מתח את ההיתר של איבוד עצמו לדעת מעבר לכל גבול שלדעתו נסבל, והדבר הזה, רבותיי, הוא לא נושא תיאורטי, אלא זה במלחמות שעברנו במדינת ישראל מאז שקמה המדינה ועד המלחמות האחרונות. היו דברים דקות, היו התלבטויות. האם ליפול אחת ההתלבטויות הגדולות, נגיד במלחמת יום כיפור, שגם חברים שלי התלבטו בה, במוצבים, האם ליפול בשבי, הסורי או המצרי, או להתאבד. והיו אנשים שאיבדו את עצמם לדעת במלחמת יום כיפור כדי לא ליפול בשבי. ומי שנפל בשבי, סבל עינויים, היו כאלה שסבלו עינויים קשים, אבל הם חזרו ברובם הגדול, חזרו לארץ אחרי כמה חודשים, ואנחנו מכירים אותם, ויש לנו קשר עם חלק מאלה שחזרו מהשבי, והם חיים עמנו כיום הזה. וחבר אחר שאיבד את עצמו לדעת כדי לא ליפול בשבי, איבד את עצמו לדעת, והוא לא חי. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני בטוח שחלק מה שאמרתי דוי, לפחות אחד ידוע לחלק מכם. אני... כן.
סתם שאלה, ההתייחסות למחלות סרטניות, זה גם
מה... לא.
שאין שום קשר.
זה משהו אחר. ההיתר לאיבוד עצמו לדעת הוא רק כאשר מדובר על גויים שבאים להרוג את היהודי ביצורים קשים. ועל זה נשאלה השאלה, אם מותר ליהודי שבוודאות יודע שהוא הולך למות מידי הגויים בהתעללות, להקדים את מותו כדי למנוע מעצמו את ההתעללות של הגויים. רק על זה מדובר. זה היה אמנם בגזירות תתנו, וזה קיים במלחמות ישראל לפעמים. אבל צריך לזכור שאי אפשר לגזור גזרה שווה מעניין לעניין, צריך לדון בכל עניין לגופו, ובאופן כללי, פיקוח נפש זה מן הדברים שצריך להחמיר בהם ולא להקל בהם. וזה מה שהרב נריה מאוד מאוד חרה לו, שהרב גורן בטיפול שלו בעניין של מצדה, התיר את הרצועה למעשים לא שקולים ולמעשים שנראים כגבורה, אבל הם בעצם לא גבורה, אלא פחדנות מסוימת, וויתור על החיים, כשאדם יכול, אם הוא היה מסכן משהו, יש סיכוי טוב שהוא היה נשאר בחיים. נו. זאת גם שאלה מעניינת. האם נושא כליו, וזה לא טיפלו בזה, האם נושא כליו זה יותר חמור או יותר קל? זאת גם שאלה מעניינת. לכאורה זה יותר חמור, אבל נעזוב את זה. כן.
מה
היה ביקוח בין הרב גורן לרב? אם אפשר
לעשות את
ההיקש
הזה
במקרים מיוחדים? את ההיקש משאול, למקרים של מלחמות ישראל.
הזכרתי את השולחנות עכשיו, כשמזכיר את ההיקש השאול, הדימון מהמדרש הוא אמר כאילו פרט ללמד שאין לו דין מאבד את עצמו לדעת מה שנוגע לדיני הבילות וביזיון שאחת
זה... אבל זה גם מותר. המשמעות של הדבר הזה שזה מותר.
שאין לו דין שמאבד את עצמו לדעת אבל זה מה זה עשו. ואין אי אפשר ללמוד משהו פעם כשיש שם בפילה.
אני חושב שזאת בזאת הכל. טוב. אנחנו מוכרחים לומר עכשיו, כן, אחרון. לא, לא כתוב שבניו התאבדו, בניו מתו בקרב. שאול, אני רוצה רק לסיים את העניין בחזרה בתנ"ך. נעזוב את המחלוקת של הרב נריה והרב גורן, נעזוב את, את אנשי מצדה ונחזור לתנך. אין ספק שבפשוטו של מקרא, שבפשוטו של מקרא, כוונת התנך לתאר את מותו של שאול כמות גבורה. כלומר, מה שהחזל אומרים במדרש רבה, אך את דמכן לנפשותכן את ראש, יכול כשאול תלמוד לומר אך, למעט את שאול, ששאול לא כלול במעבד את עצמו לדעת, זה הולם את פשוטו של מקרא פה. שהתנך מנסה לתאר את מותו של שאול בצורה הירואית, כמות גבורה, כמות מוות שמעורר את הזדמתנו ולא את ביקורתנו על מעשיו. אני אתן, תראו, מה שאני אגיד לכם עכשיו יראה ביניכם אולי קצת משונה, אבל מותו של שאול מתרומם לדרגה של שירה. כמו במקומות שהתנך מתרגש מאוד ורוצה להביע את התרגשותו, הוא עובר מפרוזה לשירה. איזה פסוק כאן כתוב בצורה שקולה, בלשון מרוממת של שירה? למרות שהאינפורמציה שבו כולה כבר נאמרה לפני כן. פסוק ו' וימות שאול ושלושת בניו ונוסך אליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. זה פסוק שבנוי במשקל של שתיים שתיים, שתי מילים שתי מילים, וימות שאול ושלושת בניו ונוסך אליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. והסיום הוא בשלוש מילים כדי לסיים. זה פשוט, זה כמעט קינה, פסוק של קינה של מתרומם לשירה. אחר כך תהיה קינתו של דוד, זה כבר סיפור אחר. המנהג שהפלישתים נהגו בגופתו של שאול היה מנהג נפוץ בעולם המקראי. לכרות את ראשו של אויב ולהציג את משקו לרעבה לזכר הניצחון על אותו אויב, איפה מצאנו את זה? דוד עם גוליאת, אין ספק. דוד קרת את ראשו של גוליאת ושמר את הגולגולת וגם שמר את חרבו של גוליאת, איפה נשמרה החרב? במשכן, כזכר לניצחון הגדול. וזה מה שעושים הפלישתים, להבדיל, הם קורטים את ראשו ושולחים את הראש ואת כליו, הכוונה כליו, את בגדיו, את נשקו, הם שולחים בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם, לקיים את ההפך מדברי דוד שאומר, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, הם בדיוק עושים את זה, ואת הגופה, את שארית הגופה, הם מוקיעים על החומה של בית שאן, שוב כדי לבשר לאנשי העמק, הפלישתים, הכנענים, את הניצחון הגדול על אויבם המושבע על שאול. המסע, אגב, מיבש גלעד, איפה יבש גלעד מזוהה? יבש גלעד, שמה עליה עד היום, בערבית יביש או משהו בדומה לזה, נמצאת מעבר לירדן מזרחה מול מחולה של ימינו. מול מחולה, מעבר לירדן מזרחה, בערך באותו מרחק מהירדן, נמצא תל יבש, זאת יבש המקראית, ואם כן היה להם לחצות את הירדן וללכת עד בית שאן, כמה זה? 10 קילומטר, משהו כזה, 10 קילומטר, היה מסע לילי מהלוך ושוב כדי לזכות את עצמות שאול בגבורה. נסתיים ספר שמואל א', ואנחנו שואלים מי סיים פה את ספר שמואל א' ולמה. כידוע, או לא כידוע, כידוע עכשיו, אין במקרא המסורתי, במקרא שעל פי בעלי המסורה, מה קרה לסטנדר אגב? טוב. מה? זה עוד כמה שנים, אתה תוכל לעמוד לסטנדר. מה? אני מניח שהשריפה הייתה בגלל שהגופה הייתה במצב של ניקבון. ולכן שרפו אותה. זה מה שאני מעריך. מי סיים כאן את ספר שמואל א', אמרתי? כן. המקרא של העברי של בעלי המסורה לא מכיר לא את החלוקה לשמואל א', שמואל ב', לא את החלוקה למלכים א', מלכים ב', לא את החלוקה של דברי הימים א' ודברי הימים ב', ולא את החלוקה של עזרא ונחמיה. במילים אחרות, שמואל הוא ספר אחד, מלכים הוא ספר אחד, דברי הימים הוא ספר אחד, ועזרא ונחמיה הוא רק עזרא. אין לנו, במקרא של בעלי המסורה אין ספר נחמיה, יש רק עזרא. ועזרא כולל גם את דברי, את היומן של נחמיה שמתחיל באמצע. תעשה חושבון ותגיע לסיום הבא ספורים. אמרת לי, השר זה ספר אחד, אז תודה, תודה, תודה. אתם רוצים שנעשה את החשבון? חמישה חומשי תורה, חמישה. יהושע, שופטים, שמואל מלכים, תשעה. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תריעשר, 13. עכשיו חמש מגילות, 18. אמת, שלושה ספרי אמת, 21. דברי הימים, דניאל, עזרא. זהו, כנראה, כספר אחד. הגענו ל-24. עכשיו תספור לי את 12 הנביאים בתרי עשר. לא, עכשיו, אחרי השיעור. כן. מה המקור לחלוקה הזאת שבספרים שלנו לשמואל א', שמואל ב'? המקור הוא, נדבר על המקור המאוחר, אחרי כן על המקור הקדום. המקור הוא התנ"ך הנוצרי. התנ"ך הנוצרי הוריש לנו את החלוקה לפרקים, את החלוקה לפסוקים בתוך הפרקים ואת החלוקה לספרים, אלה שהזכרתי, שמתחלקים לשניים. מה פתאום התחלנו לכתוב ולהדפיס תנכים לפי הנוצרים? זה התחיל, מה? כן, זה התחיל, אני אסביר בדיוק, זה התחיל בדפוס של בומברגי, דניאל בומברגי. בוונציה היה מדפיס נוצרי שקראו לו דניאל בומברגי, חסיד אומות העולם. שהוא הרגיש, היו לו נקיפות מצפון על שריפת התלמוד שקרתה לפניו בידי האפיפיור, בידי הכנסייה הקתולית, והוא החליט כדי לכפר על חטאי הנוצרים להדפיס את הספרים היהודיים. חוץ מאשר לשם שמיים, הוא גם הרוויח מזה הרבה מאוד כסף. הוא התעשר, ממש התעשר מהקמת בית הדפוס לספרים עבריים. עכשיו הוא הוציא, הראשון שהוציא את מקראות גדולות. כלומר, התנ"ך נתפס עוד לפני בומברגי, אבל המהדורה, ואפילו חומש עם רש"י נתפס לפני בומברגי, אבל בומברגי היה הראשון שהוציא את כל התנ"ך, 24 ספרים, עם כל הפירושים שאנחנו מכירים עד היום במקראות הגדולות, שהוא היה הראשון שהגה את הרעיון הזה. הושיב צוות של יהודים, שגם דקדקו מאוד על פי המסורה, ודקדקו בכתבי יד של פרשנים ימי הביניים, והוציאו את רש"י ורד"ק, ואת כל שאר הפרשנים מסביב לתנ"ך, עם הערות המסורה. אותה המהדורה של מקראות גדולות שאתם משתמשים בה עד היום היא לא שונה כמעט בשום דבר ממה שיצא לפני כ-500 שנה בוונציה על ידי בומברגי. 500 שנה זה גוזמן, קצת פחות. עכשיו, הספר שהוציא בומברגי לפני מקראות גדולות היה הקונקורדנציה העברית הראשונה בשם מאיר נתיב. כך קראו לקונקורדנציה הזאת, מאיר נתיב. עכשיו אני שואל אתכם, איך מוציאים קונקורדנציה לתנ"ך שאין בו חלוקה לפרקים ואין בו ציון פסוקים? אפשר? מה? ישעיהו, הפסוק זה? ישעיהו. מה ישעיהו? אני רוצה לדעת איפה הפסוק נמצא. על כורחו, בומברגי, או מישהו הושיב להוציא את הקונקורדנציה, החכם, אני לא זוכר את שמו, שהוא היה צריך, הוטל עליו המבצע להוציא קונקורדנציה עברית לתנ"ך העברי, הוא אמר, איך אני אציין מראה מקומות? ועל כורחו הוא השתמש בחלוקה של התנ״ך לפרקים שהיא הייתה קיימת בתנ״ך הנוצרי, כי אחרת איך אפשר לציין מראים קורות. אחר כך, אחרי מאיר נתיב, כשבאו להדפיס את המקראות הגדולות, אז כבר היה קונקורדנציה, אז אמרו, אז נשתמש בציון של הקונקורדנציה ונכניס את החלוקה הזאת לתוך התנ״ך העברי כדי שאפשר יהיה להתמצא על פי הקונקורדנציה במקראות הגדולות. וזה היה הפעם הראשונה שנדפס תנ"ך עברי, באותיות עבריות, עם פרשנים עבריים ועם הערות המסורה, על פי המסורה, אבל הוא נדפס על פי חלוקה נוצרית, שכללה את החלוקה לשני ספרים, שכללה את החלוקה לפרקים, ושכללה את החלוקה, את הציון של מספר פסוקים לפי החלוקה הנוצרית. החלוקה לפסוקים עצמה היא כמובן חלוקה של הטעמים, של בעלי המסורה, אבל הציון, פסוק ג', פסוק ד', הוא על פי החלוקה הנוצרית כמובן. אבל צריך לומר שהחלוקה הנוצרית לפרקים היא דבר מאוחר, ואילו החלוקה לספרים היא דבר קדום ביותר שמקורו בעם ישראל. ומיד אסביר את עצמי. החלוקה לפרקים נעשתה על ידי כומר רגלי שחי במאה ה-12 או במאה ה-13, והוא הראשון שחילק את התנ"ך לפרקים. איך הוא עשה את מלאכתו זו שאלה מעניינת, אבל אתם יכולים לשים לב שהוא השתדל לחלק את התנ"ך למנות פחות או יותר שוות. בין 20-30 פסוקים זה האורך הממוצע של פרק, אבל הוא התחשב גם בשיקולים ספרותיים, בהתחלת עניין, בסוף עניין, ובאמת מעניין לעקוב אחרי השיקולים שהכומר הזה עשה, מתי הוא החליט לחלק, לעשות הפרדה, איפה הוא טעה, איפה הוא לא טעה, איפה הוא טעה, באיזה מובן אני מתכוון. במובן הספרותי, איפה הוא חילק סיפור באמצע, לשני פרקים ולמה. וכדומה, אבל זה לא הנושא שלנו. לעומת זאת, החלוקה של ספרים מקורה בתרגום השבעים. תרגום השבעים, הספטואגינטה, הוא אוסף כתבי הקודש העבריים המתורגמים ליוונית, והתרגום נעשה, בשנה שעברה דיברנו הרבה על תרגום השבעים. יש גם כאלה שזוכרים עוד מה דיברנו בשנה שעברה על תרגום השבעים. אפילו זה הגיע, חורבה הגיעה מהעניין הזה. מה? לא, לא כל 11 שורים היה לתרגום השבעים, לא צריך להגזים. תרגום השבעים זאת יצירה יהודית שנעשתה על ידי היהודים באלכסנדריה של מצרים כ-200 שנה לפני, 250 שנה לפני חורבן הבית השני. כלומר, זה יצירה יהודית עתיקת יומין. וזה התרגום הקדום ביותר של התנ"ך. בתרגום השבעים, ספר שמואל ומלכים הם בכלל לא שני ספרים, אלא הם ספר אחד מחולק לארבעה. לספר הזה קוראים ביוונית, משהו שהתרגום שלו לעברית הוא ספרי המלכים, לא ספר מלכים, אלא ספרי המלכים א', ב', ג', ד'. ספר המלכים א' זה שמואל א', ספר המלכים ב' זה שמואל ב', וג' מלכים א', וד' זה מלכים ב'. כך זה בתרגום השבעים. בתרגום השבעים עזרא ונחמיה זה שני ספרים, דברי הימים א', ב', ובתרגום השבעים מחולקים לשניים. כלומר, החלוקה של כל הספרים לשניים מקורה בתרגום השבעים. הכנסייה הנוצרית אימצה לעצמה את התנ"ך בראשית דרכה, אימצה לעצמה את התנ"ך היווני, כלומר התרגום השבעים. הוא הפך להיות כתבי הקודש של הכנסייה הנוצרית בראשיתה, וגם התרגום הלטיני של התנ"ך, שנעשה במאה הרביעית על ידי הרונימוס, מה שנקרא וולגטה, הוולגטה, שהיא הייתה התחליף לתרגום השבעים, כשהכנסייה הפסיקה לדבר יוונית, הכנסייה המערבית, הכנסייה הקתולית, הפסיקה לדבר יוונית והתחילה לדבר לטיני, והיא הייתה זקוקה לתנ"ך לטיני, אז העבודה של הרונימוס הייתה מבוססת במידה רבה על תרגום השבעים, ושוב נכנסו החלוקה של הספרים א', ב', ג', ד', לתוך הוולגטה, מהוולגטה לכל התרגומים האחרים של התנ"ך לשפות אחרות, ומכל התנ"כים האלה, כשהנוצרים התחילו להדפיס את התנ"ך בעברית, כי הנוצרים התחילו גם להדפיס את התנ"ך בעברית, הם השתמשו באותה חלוקה, ומשם זה עבר לעם ישראל. תראו את הדרך שמאלכסנדריה של מצרים, יהודים שחיו במצרים, בסוף ימי בית שני, בשליש האחרון של ימי בית שני, זה עבר לכנסייה הנוצרית, זה השתלשל, עד שזה חזרה לעם ישראל בצורה משונה קצת. זהו, זה הסיפור של החלוקה. עכשיו, כיוון שזאת חלוקה מאוד עתיקה, ומקורה ביהודים שחיו במצרים, הבה נשאל האם יש לה היגיון. אני חוזר, לא רק את זה, כל המקומות שמתחלקים בתנ"ך שלנו לשניים זה על פי תרגום השבעים. לא קיבלנו את זה, במברגי לא קיבל את זה ישר מתרגום השבעים, קיבל את זה בתיווך הנוצרים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שבכל מקום כאלה כזה צריך לעמוד ולשאול האם זה מוצדק החלוקה פה. מה אתם אומרים על עזרא נחמיה למשל? יש בזה הרבה היגיון, מדוע? כי מתחיל שם היומן של נחמיה, הרי מנחמיה פרק א' מתחיל דברי הימים של נחמיה בגוף ראשון, הוא מתחיל, זה באמת נראה יחידה אחרת לגמרי, לא אחרת לגמרי, אבל זה באמת נראה מוצדק. אנחנו לא באים עכשיו להגיד אם זה, אין אמת, אבל אני מבין את השיקול הספרותי שהביא את תרגום השבעים לראות בעזרא ונחמיה שני ספרים. מה אתם אומרים על מלכים א' ומלכים ב', שזה בעצם ספרי המלכים ג' וד'? הוא פשוט לא יאומן שם. הם באמצע קטע חתכו בין מלכים א' ומלכים ב', יכולים להציץ ולראות, זה פשוט מעשה ונדלי ממש מה שהם עשו. אי אפשר להבין בכלל איך הם חילקו את זה שם. זה אמצע תקופת אליהו הנביא, המעבר מאחאב לחזיהו שם, אמצע נושא, ממש באמצע פסקה, הם הפרידו בין מלכים א' למלכים ב', אי אפשר להבין מה הם עשו שם. אין איזה שום היגיון ספרותי, ולא לא ברור מה הם רצו בכלל. מה אתם אומרים פה על שמואל א', שמואל ב'? מה ההיגיון?
סוף עידן שאול.
סוף עידן שאול והתחלת עידן דוד, יפה. או. הם פספסו, לפי דעתי, בפרק אחד. מי זה הם? אני לא יודע מי זה הם. המתרגמים, לא יודע. תראו, אני לא ברור לי גם מי עשה את זה. כלומר, האם המתרגמים היווני, היהודים שחיו במצרים במאה השלישית לפני הספירה, במאה השנייה לפני הספירה, האם הם החליטו לחלק את זה, או שהם קיבלו איזה טופס שהיה מחולק בצורה כזאת ותרגמו ממנו? לא ברור. בכלל, ענייני תרגום השבעים לוטים בערפל, כפי שאתם בוודאי זוכרים מהשנה שעברה. כמה הדברים האלה לוטים בערפל, תולדות תרגום השבעים, תולדות המתרגמים, מה היה להנה, מה הם חשבו. מאוד התלבטנו בשאלות האלה. אבל בנושא שלנו יש היגיון בחלוקה של שמואל א', כי שמואל א' בעצם מתאר את תולדות מלכות שאול, ושמואל ב' מתחיל את תולדות מלכות דוד. יש בזה היגיון. רק מה, בואו נקרא את פרק א' בשמואל ב' ונראה אם באמת ההיגיון הזה הוא מדוקדק. ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בצקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אין מזה תבוא. ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? הגדנה לי. ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, מקרו נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חביתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו. ויפן אחריו, ויראני ויקרא אליי ואומר הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. ויאמר אליי, עמוד נעלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו, ואמוטטהו, כי ידעתי, כי לא יחיה אחרי נפלו. ויקח הנזר אשר על ראשו, ואת עדה אשר על זרועו, ואביהם על אדוני הנה, ויחזק דוד בבגדיו, ויקרעם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב, על שאול, ועל יונתן בנו, ועל עם אדוני, ועל בית ישראל כי נפלו בחרי. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אין מזה אתה, ויאמר בן איש גר עמלקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר גש פגע בו, ויכהו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כי פיך ענה וך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגעת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע על טל ועל מטר עליכם ושדי תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן, הנאהבים והנענים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מישרים קלו, מעריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאה אתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויורדו כלי מלחמה. כאן היה מקום לסיים, אם לחלק, זה היה הנקודה שהיה צריך לחלק בה בין הספרים. מדוע? כי פה מסתיים הדיון על מותו של שאול. ואילו עלייתו של דוד למלוכה היא רק בפרק ב', והיא אחרי כן וישאל דוד באדוני לאמור, האלה באחת ערי יהודה, ויאמר אדוני אליו עלה, ויאמר דוד אנה אלה, ויאמר חברונה, ויעל שם דוד וגם שתי נשיו אחינועם היזרעאלית והאביגיל אשת נבל הכרמלי והנשיו אשר עמו העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו וכולי. אז רק שנייה, אז בעצם רק בפרק ב' מתחילה מלכות דוד. עד סוף פרק א', אנחנו עוסקים, כלומר 27 פסוקים, עדיין עוסקים בתגובה על מותו של שאול. ואם רוצים לעשות הבחנה בין תקופת שאול לתקופת דוד, זאת הנקודה שהיה צריך לחלק בה. נמצא שהחלוקה של תרגום השבעים לא מובנת. ואפילו, אנחנו יודעים מי היורש כבר מאז שמואל א' ט"ז. מה? רצו לסיים בנימה אופטימית? מה? שצמו? שקברו את העצמות? מה?
זה שישיבו על...
אני חושב שהקינה של דוד היא הרבה יותר אופטימית. היא לא אופטימית, היא נותנת כבוד הרבה יותר גדול לשאול ובניו מעצם המעשה של משה ראש גלעד. לא ברור. באמת, אני לא יודע. כן, מה, אתם רוצים לתרץ את תרגום השבעים?
בסוף ספר שמואל א', מדברים על זה ששומעים. עכשיו מתחילים את העניין של דוד, ומראים קצת, נותנים איזושהי סקירה היסטורית על למה דוד עכשיו עולה. כן, וגם מראים גם קצת את הגדולה של דוד גם, את הפרק הזה, איך...
אני שמח על הזדהותך עם תרגום השבעים. אני חושב שהיה ראוי מבחינה ספרותית לסיים את תקופת שאול בקינה, בקינה של דוד עליו. זה הדבר הראוי והמתאים ביותר. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? אלה המילים האחרונות שהיו צריכות לסיים את פרק שאול בתנ"ך. עידן דוד אבל מתחיל מפרק ט"ז כבר. דוד הוא הדמות המרכזית כבר מאמצע שמואל א'. זה אין חידוש. זה לא נכון. איפה אתה רואה פה את המלוכה? בזה שהוא מקונן על שאול זה המלוכה שלו? אז אפשר היה להתחיל עוד לפני כן אולי, ברגע ששאול מת זה אמצע פרק למדל. חבל, עם מי אנחנו מתווכחים? עם אנשים שלא חיים איתנו כבר 2500 שנה כמעט. אין איזה מילות. אוקיי, כן, נו.
מה הגענו לקרוא לזה שמואל ב'?
מה אתה רוצה לקרוא לזה? מלכים בית?
דוד. עזרא נחיה, למה
נחיה? טוב, זה נוצר, אני הסברתי לך שהתרגום, השם המקורי של תרגום השבעים היה פה ספרי המלכים א', ב', ג' וד'. אבל השם של ספר שמואל הוא מהמסורה, אז נוצר פה באמת הדבר המשונה הזה, שלקחו את השם של המסורה שהוא על שם התחלת הספר, והמשיכו לתת את זה גם, אין את זה באמת פרדוקס, מה שאתה אומר, זה דבר, דבר שאין לו טעם ואין לו ריח. אבל זה השילוב של שם מסורתי עם חלוקה לא מסורתי. נוצר פה דבר, יצא העגל הזה. עכשיו אנחנו רוצים לדון בפרק א'. אני רוצה לומר לכם שאני מתלבט, אין לי עוד הכרעה. אני מתלבט בשאלה, מה גבולות הסיפור על מותו של שאול? מה אתם הייתם אומרים בוודאי, שפרק ל"ד זה הסיפור על מותו של שאול. מנפילתו בהתחלת הפרק ועד קבורתו בסוף אותו פרק. אבל אני מאוד מתלבט אם לא לראות בפרק א' את המשך הסיפור על מותו של שאול. כי בעצם פרק א' בשמואל ב' זה המקום שבו העלילה מתאחדת. מה שהיה בפרקים האחרונים, ואנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה, היה בעצם קפיצה של העלילה, קפיצה של הסיפור ממה שקורה אצל שאול למה שקורה אצל דוד. מה שקורה אצל שאול, מה שקורה אצל דוד, ככה קפצנו כל הזמן, כשהציר המרכזי שסביבו כל הדיון היה, זה הייתה מלחמת ישראל והפלישתים, ההכנות למלחמה והמלחמה עצמה והתוצאות. סביב מלחמת ישראל והפלישתים בעמק יזרעאל ניתבו שני סיפורים מקבילים, שקפצו זה מזה וזה מזה. הסיפור על שאול והסיפור על דוד ואנשיו. והנה בעצם פה, בפרק א' בשמואל ב', מתאחדת העלילה. מה פירוש מתאחדת העלילה? מה שקורה לשאול בא לידי ידיעת דוד. עד עכשיו דוד פעל בלי לדעת מה קורה אצל שאול, ושאול לא ידע מה קורה אצל דוד, ורק הסיפור קפץ מאחה לאטם ומאטם לאחה. פה בעצם דוד קולט את מה שקרה לשאול, והעלילה מתנקזת מעכשיו רק בדוד. כמעט אך ורק בדוד. זה ברור מה שאני אומר. כלומר, מה שאפיין את מהלך הסיפור בסוף שמואל א' נפסק בתחילת שמואל ב'. אבל, מבחינה זאת היה מקום אם כן לומר שבפרק א' מתחיל סיפור חדש. אבל מכיוון שהסיפור החדש הוא לא סיפור חדש, אלא מה הוא בעצם? הבאת הסיפור הקודם לתודעתו של דוד, יש מקום לומר שזה המשך של הסיפור הקודם. כלומר, הסיפור מתחיל במה שקרה לשאול, הוא ממשיך בהבאת העובדות הללו בפני דוד. ואם כן, עד המקינה הייתי רואה בזה סיפור אחד. סיפור אחד, סיפור מותו של שאול והבאת העובדה לתודעתו של לתודעתם של דוד ואנשיו. אם זה נכון, זה צריך לבוא לידי ביטוי במבנה ובעוד כמה דברים, אז פה ההבחנה של המתרגמים חצתה סיפור אחד לשניים. אני עוד מתלבט בשאלה הזאת ואני לא אענה עליה היום. כי אין לי עוד תשובה. אני רוצה, כן.
לפי פרק א', הסיפור שמביאים את דוד, זה לא רק הבאת התודעה לדוד, אלא גם לנו, כי אנחנו די יודעים כבר סיפור, הרי שאול לא מת בלי
סיפור. אנחנו יודעים.
הרי הפליט מספר שהוא לא מת לעצמו.
טוב, אז אתה, אתה מחייב אותנו להיכנס לדיון הזה, נקדיש לו כמה דקות. יש גם שאלה גדולה. הסיבה שבגללה אני נוטה לראות בזה סיפור אחד בפרק למד א' ובפרק א' סיפור אחד, זה בגלל שקיימת הקבלה ברורה בין תיאור מותו של שאול לבין תיאור מותו בפעם השנייה בפי הנער העמלקי. אבל בהקבלה הזאת יש גם הבדלים בולטים, והרי אמרנו שסיפור ששתי מחציותיו מקבילות בהקבלה ישרה, כמו שזה כנראה פה אם אני צודק, מה נועדה הקבלה ישרה לומר? השווה. זה לעומת זה, ותראה את ההבדלים. באמת אנחנו רואים הבדלים מעניינים מאוד בין הסיפור בפי הנער העמלקי לבין הסיפור שבפי הכתוב. מה ההבדלים? ההבדל הבולט ביותר הוא שבסיפור הכתוב בפרק למד א' לא נזכר כלל נער עמלקי. נזכר נושא כליו של שאול, אבל אין ספק שנושא כליו זה לא הוא, כי א' נושא כליו מת, ובית שאול לא לקח נושא כלים נער עמלקי. נושא כליו נתבקש להרוג את שאול וסרב, ושאול בסיפור דוקר את עצמו בחרב, נופל על חרבו ומת. איפה זה כתוב? ויקח שאול את החרב בסוף ד' ויפול עליה ויער נוסך אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו וימות. אם כן, בתיאור הכתוב כתוב ששאול נפל על החרב ומת, וגם נוסך כליו גם הוא נפל על חרבו ומת. הנער שראה שהוא מת. עכשיו נראה מה מספר העמלקי. העמלקי מספר, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו. מה הכוונה נשען על חניתו? נופל עליה. אז כאן יש הבדל, בפרק הקודם כתוב חרבו, ופה כתוב חניתו. זה לא נופל על חרבו, זה לא אותו דבר. על כן צריך לומר, נשען על חניתו פה, זה נשען לצורך מתוך חולשה. ההפך, לא נופל על חניתו, נשען על חניתו, משתמש בחנית כמשענת מחוסר אונים, מחוסר כוח לעמוד, הוא נשען על חניתו, מתוך חולשה. והנה הרכב ובעלי הפרשים התביקורו, ואיפן אחריו היראני, ויקרא אליי ואומר הנה, אני אומר לי, אתה המלכי אנוכי. כלומר, שאול שואל אותו מי הוא, והוא אומר המלכי, ולמרות זאת, שאול אומר לו, עמוד נעלי ומוטטני כי אחזני השבץ, יכול עוד נפלי בי. זה סיפור אחר לגמרי, זה לא מה שמתואר בפרק למד א'. מי שרוצה לעשות שלום בין הפרקים, טוען ככה, המפרשים נחלקו, הוא טוען ששאול נפל על חרבו ולא מת מיד. הוא מת לאחר זמן, אבל הוא היה כבר גוסס, והוא נשען על החנית, לאחר שהוא נפל על חרבו הוא נשען על החנית. ואז הוא רואה את הנער העמלקי, שואל אותו מי אתה, ואומר לו המלכי אנוכי, הוא אומר, תמוטטני. למוטט באמת בתנ״ך פירושו וידוי הריגה. כלומר, תסיים את הריגתי. למה? כי כל עוד נפשי בי, אני רוצה, כלומר, אני לא רוצה ליפול בשבי כל עוד נפשי בי. מה זה השבת? שבת זה לא כמו שבעברית המודרנית, הם לקחו מפה את המילה בלי לדעת מהי, לא יודעים מה שבת, אז למה שאני אטריח אתכם? השימוש במילה שבץ היום, להתקף לב או שבץ מוחי וכדומה, לקוח מאיזושהי פרשנות חסרת משמעות פה בכתוב. שאול לא קיבל שבץ, כמו בעברית המודרנית, שאול לפי הפירוש הזה נפל על חרבו או נפצע במלחמה, אבל ודאי לא, זה סתם, שבץ פה, אחד הפירושים המתקבלים יותר על הדעת זה שזה לבוש שעשוי משבצות, אבל גם לא ברור מה החזן, לא ברור, לא יודעים מה זה החזן משבץ, אבל על כל פנים, אז הכוונה, משהו לא טוב. אז בואו, מה אנחנו מנסים? באיזה דרך אנחנו מנסים ללכת עכשיו? לאחד את הסיפורים. לכן שאול נפל על חרבו, נפצע קשות, לא מת, עמד ונשען על חניתו, וביקש ממישהו לסיים את מיטתו כדי שהוא לא יתייסר ולא ייפול בשבי. ואז אומר הנער הזה, ויעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחליה אחרי נפלו. זה באמת מתאים, מה פירוש אחרי נפלו? אחרי שהוא נפל על החרב, ידעתי שהוא לא יחיה. לכן אמרתי, זה רצח מתוך רחמים. בגלל שממילא הוא לא יחיה, אז הרגתי אותו. עכשיו יש כאן עוד פרט מוזר, ויקח את הנזר אשר על ראשו וצדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני הנה. מה זה הנזר הזה? כתר? מה זה צדה על זרועות? תכשיט חרב? אומרים שיש מדרש שאומר שהכוונה לתפילים של ראש ותפילים של יד. ואחד הפרשנים בדרך הפשט רואה, רבי יוסף קרא, חושב שזה הפשט, שהנזר והצדה זה התפילים של ראש ותפילים של יד. אומר, שאול יצא למלחמה כשהוא עטור בתפילים. והוא הביא, ואני הבאתי אותם לסימן הנה. עכשיו ככה.
זה כאילו העברת
המעשים? אפשר. בואו נאמר, אנחנו התאמצנו ללכת וליישב את שני הסיפורים. זה לא בלתי אפשרי. לא בלתי אפשרי שאכן תהליך מיטתו של שאול מקוצר מאוד בפרק למד א', והנער המלכי מוסיף עוד שלב שלא תואר במציאות עצמה. אבל אנחנו צריכים לשאול למה באמת לא תיארו בפרק למד א' את כל הדבר הזה. מה? מה מוכר? אני לא מכיר את המדרש כזה שאתה מצטט, וגם אם יש מדרש כזה, אנחנו לא שועדים למדרש הזה דרכו. עכשיו, אם זה שקר, אז מה? אז בואו ננסה לשחזר מה קרה שם. אם זה שקר, אז פירוש הדבר שאנחנו מקבלים את פרק למד א' כלשונו. שאול נפל על חרבו, מת מיד, ואז מה? בא נער המלכי, באיזה הקשר לבזוז, לחפש שם שלל.
הוא הלך כדי למצוא
את המלך דוד. הוא לא יכול לדעת, הוא אומר על עצמו, ובזה צריך להאמין לו, נקרא נקראתי להר הגלבוע. מה בדיוק, איך אדם נקרא לאזור מלחמה בדיוק? אנחנו יודעים את זה, וכל המלחמות הן מושכות אליהן את הטיפוסים האלה שבאים לפשט את החללים שהם לא צד במלחמה, הם לא חלק מהמלחמה, הם לא חיילים, הם אזרחים, והוא באמת לא בא. הוא לא מופיע כאיש מלחמה, הוא מופיע סתם, מקרון נקראתי. הלך הנער המלכי הזה לחפש שלל מההרוגים במלחמה, ולהפתעתו, עוד לפני שהפלישתים הגיעו אל שאול, הוא הגיע אל כדרכם של אנשים מהסוג הזה, הוא הגיע אל שאול ראשון. ומה הוא רואה? שאול מת. עכשיו, מה עולה בדעתו? מה? א', יכול להיות שהוא גר המלכי, גר. שנית, הוא ראה שזה המלך, מה, המלך ראו עליו שהוא מלך. נו, אז מה עולה לדעתו? בדיוק, ברור שהוא רוצה להגיע לדוד לבשר לו את הבשורה הזאת, בגלל שלדעתו הבשורה על מות שאול היא בשורה טובה לדוד והוא יקבל שכר. אבל איך הוא יבוא סתם ויגיד מי יאמין לו? לכן הוא צריך להביא הוכחות. איזה הוכחות הוא בוחר? נזר, הצדה, את הדברים שמוכיחים שאכן הוא לקח אותם מהמלך, את זה הוא יביא לדוד. עכשיו הוא יודע שדוד הוא איש משונה מאוד. האיש הזה מסופר עליו שהוא יכול היה להרוג את אויבו, את שאול, ולא הרג אותו פעמיים. כלומר, מי יודע איזה שיגונות יש לדוד? עכשיו הנער המלכי מהמר. מצד אחד, בטח דוד ישמח. באמת דוד אמר במקום אחד, שהוא סבל מאוד מהרדיפות של שאול, שמא שאול יספה ביום אחד במלחמה. והנה, התקווה הזו התגשמה, שאול יספה במלחמה. אז עכשיו דוד בטח ישמח. אבל מה, אם הוא יגיד לו שהוא הרג את שאול, זה עלול לתת לו מצד אחד מניות, זכות. מצד שני, מי יודע, דוד הזה, איש משונה, עלול לכעוס. הפשרה של העמלקי הייתה, אומנם אני הרגתי אותו, אבל באמת הוא היה מת גם בלי זה. כלומר, אם תבוא אליי בטענות למה הרגת אותו, אני אגיד לך, ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. אם תגיד, או, טוב שהרגת אותו, אז אני אגיד, אני הרגתי אותו, אז מגיע לי התשלום על זה. ככה הוא כאן מהמר. אבל האמת היא שהוא לא הרג אותו. הוא מספר על הריגתו רק כדי להגדיל את המניות שלו. אבל מכיוון שזה מסוכן, והוא יודע שזה עלול להיות מסוכן, אז הוא מתאר את זה מצב כזה, מצב ביניים. אבל האמת היא שהוא לא ידע על שום דבר, הוא מתאר כאן סיפור מצוץ מן האצבע. שאול נשאל על חניתו כי אחז אותו השבץ, מי יודע מה הכוונה, אולי בכלל לא שהוא נפל על חרבו, אלא הכוונה שהוא נפצע מהיורים, כן, הוא... לא ברור. הכל שקר. אם הכל שקר, למה דוד הרג את העמלקי? מה? לדעתי, לפי הפירוש הזה, דוד ידע שהוא שקרה. איך הוא ידע?
הוא לא היה בקש ממנו
להביא? מה? דוד בעצמו אומר את זה, צריך לדעת את ההמשך. קודם כל, דוד, על מה הוא הורג אותו? אתה אמרת שהרגת אותו, פיך ענה בך, איך לא יראית לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? אבל בסך הכל, מה רוצים ממנו? שאול ביקש את זה ממנו. והוא אומר שהוא עשה את זה מתוך ידיעה ששאול לא יחיה. לא, אם במדרש רבה כתוב אח, להוציא את שאול, אז לכאורה מה הוא רוצה מהנער המלכי המסכן הזה? למה באמת דוד הרג אותו? לא, לא, לא.
לא ייתכן ששאול...
למה כשאול ששאול 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 המלכי? הוא הרג אותו מסיבה פשוטה. בגלל שהוא רצה לקבל שכר על הבשורה הטובה ששאול מת. על זה הוא הרג אותו. כן. למה לא? אז זה לא אני אומר, זה דוד אומר. תפתחו רגע בפרק ו'. בפרק ו', מישהו ניסה לעשות את התרגיל הזה עוד פעם. הרוצחים של איש בושת באו עם ראשו אל דוד כדי לקבל את השכר על זה שהם הרגו את אדוניהם. ודוד נזכר, לפני שהוא הורג את האנשים האלה שהרגו את איש בושת, דוד נזכר בתקדים של העמלקי. כך הוא אומר, לא יודע, בפרק ד'. בענה וריחב מביאים את ראשו של איש בושת. פסוק ט', ויען דוד את ריחב ואת בענה אחיו בני רימון הבארותי ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו. מה פירוש שהוא היה כמבשר בעיניו? הוא חשב שהוא בא לבשר לבשורה טובה, ואוחזה בו והרגהו בצקלג אשר לתיתי לו בשורה. מה פירוש? השכר שלו היה שכר הבשורה שלו שאחזתי בו והרגתי אותו. ולכאורה הדברים סותרים. האם דוד הרג אותו בגלל שהוא חשב שהוא מביא בשורה, או בגלל שהוא אמר, או בגלל שהוא הרג את שאול? כאן הוא אומר, פיך ענה בך, דמך על ראשך, כי פיך ענה בך למור אנוכי נותתי את משיח השם. על זה הוא הורג אותו. פה הוא אומר, והארגהו בצקלג אשר לתיתי לו בשורה. כלומר, על זה שהוא רצה לבשר הרגתי אותו. למה? כי דוד לא היה בטוח שהוא הרג את שאול. הוא ראה איזה טיפוס עומד אותו. הוא ראה שזה אחד כזה שעית, שעת על השלל, נשר שהולך אל הפגרים כדי לאכול אותם, אחד כזה אי אפשר להאמין לאף מילה שלו. כל מה שהוא בא כאן זה הכל כדי לקבל שכר על בשורתו, והוא מביא כאן כזה, בצורה מכוערת, את הסימנים למותו של שאול כדי לקבל פרס. עצם המחשבה הזאת בין מוות. זה מה שדוד אומר, הרגתי אותו כשכר בשורתו. הוא חשב שהוא יקבל ממני שכר, הוא קיבל שכר, הרגתי אותו. כן.
כל
זה
שכתוב
בהתחלה,
בכל שהוא מגיע לדוד בני, בני שמע מן
המחנה ממשול, ולדת פרוי, והדמה, ואלה בן הפרוי, יוצא מלחמה. לא, הוא לא לוחם. הוא לא בא כלוחם, הוא בא כמקרון נקראתי לגלבוע. הוא בא כאבל, הוא יודע שדוד יתאבל על המפלה. אבל הוא לא יודע איך הוא יגיב בדיוק על מות שאול. על מות שאול יש לו איזו הנחה שדוד ישמח וייתן לו שכר על זה שהוא בא לבשר לו. ודוד נותן לו שכר, הוא הורג אותו. עכשיו, אבל מה, למה הוא אומר שזה על זה שהוא שלח ידו במשיח השם? כי זה פיך ענה בך. האם זה נכון? דוד כנראה לא מאמין לו. דוד לא מאמין לו. זה לא סביר גם ששאול ימסור את חייו לידי נער המלכי. זה לא מסתבר, אבל הנער המלכי הזה לא הרגיש באבסורד הזה. אז דוד אומר, לא האמין לו כנראה. ולכן הוא אומר, אני הרגתי אותו על זה שהוא חשב שהוא מביא לי בשורה טובה.
לא סיבה מספיקה
לעבור. תלוי את מי, ומה, באיזה הקשר, זה לא פשוט העניין הזה. אבל קודם כל, חז"ל במחילתא מוסיפים כאן מומנט חשוב, כשהם אומרים את המשפט הבא. זה בפשט, לפני שהוא הורג אותו, הוא שואל אותו, מי אתה בעצם? ויאמר, בן איש גר עמלקי אנוכי. באותה שעה נזכר דוד, שהשבועה להשמיד את עמלק יד על כס ים, מלחמה להשם בעמלק, כוללת את השבועה שלא יקבלו גרים מהעמלק לעולם. כך כתוב במחילתא. אין לזה מקור אחר חוץ מהמחילתא, שלא מקבלים גרים מהעמלק. וכיוון שכך אמר דוד, אם כן, אתה בן איש גר עמלקי, אתה בעצם עמלקי, אז אין בעיה להרוג אותו. לא, זה לא בגלל שהוא עמלקי. הוא הרג אותו בגלל הבשורה שלו. אבל כנגד זה שזה לא עומד בתקן של אדם ישראל, לא יהודים על מדבר כזה, אז הוא אומר, אתה לא אדם ישראל, אתה מלכי, אתה לא גר, הגיור שלך הוא לא גיור, אתה נורג אותו. למעשה גר זה לא כמו שבכלל לא צריך להגיע לזה. גר המלכי אין הכוונה גר שנתגייר על פי הלכות גיור בבית דין של הרבנות הראשית. גר המלכי הכוונה אדם שמתגורר בארץ ישראל, זה הכוונה גר המלכי, אבל הוא בעצם המלכי. אז כן. אתם יודעים מה, יכול להיות שמכלל ספק זה לא יצא, יכול להיות שהוא בכל אופן הרג את שאול. אלא מאי, איך אפשר להרוג אדם על פי הודעת עצמו? אז על פי הדין, שבגויים נהרגים על פי הודעת עצמם, בניגוד לישראל, וזה מה שכתוב בפרשנים יותר מתוחכמים, שכשהוא שמע שהוא בן איש גר המלאקי, הוא אמר, טוב, אז אם כן, אתה נהרג על הודעת עצמך, בין אם עשית את זה, בין אם לא, אתה אמרת שעשית את זה, זה מספיק כדי להרוג אותך. קיצור, דוד מבקש, מחפש פה כיסוי פורמלי, למעשה דוד אומר שהוא הרג אותו על בשורתו. והיה סיבה, כלומר, זה באמת, בזה דוד רצה לומר מה בעצם, בהריגת המלאקי הזה. הוא רוצה לומר, אני לא שמח במפלת שאול, מי שהביא לי את הבשורה הזאת מתוך מחשבה זדונית לשמח אותי ולקבל ממני שכר על כך, הוא בן מוות. וטוב, נקצר בעניין הזה, אבל נסתפק מה שאמרנו. כן.
הוא היה בעצם מרגל את המלאק, והאם שלהמלאק היה
מוכנים
בן טוב?
עזוב. איזה המלאק? המלאק כבר לא... איפה המלאק קיים? מה זה? שבטים נודדים, לא ריגול, לא... זה... זה פנטזיה. לא צריך ל... אנחנו לא... זה לא ספר ריגול, ספר שמואל. טוב. את העיקר רציתי ולא הגעתי לעזור לזה במה שערוריה, ואנחנו גם צריכים לסיים את השיעור. טוב. תראו, הנושא שרציתי לדבר עליו, ובסוף, בגלל כל התרחות הזאת לא הגענו, זה שאלת הסדר של האירועים. אני רק ארמוז. בפסוק א' בשמואל ב' כתוב, ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את המלאק. לפנינו שני אירועים שנראה שהם חלו באותו זמן. איזה שני אירועים?
מות שאול.
מות שאול והכאת המלאק. זה עניין שרציתי לפתח ואתם לא נתתם לי.